אתם זוכרים את החוכמה הראשונה והשנייה? אתם זוכרים שדיברתי ביום הראשון? סוטמה יפניה, צ'ינטמה יפניה, בהוונמה יפניה? אז צ'ינטמה יפניה זה החוכמה שמתפתחת מתוך הרהור, שמתבסס על הלימוד והקשבה. אז קודם כל יש לזה ערך מאוד מאוד גדול. זה הסיבה שאנחנו גם מביאות, אם לא היינו חושבות שיש לזה ערך, אז לא היינו מביאות את זה, לא היינו מביאות את זה בכלל, ובטח שלא היינו מביאות את זה בקונטקסט של ריטריט. אז קודם כל אני אגיד שלפחות מבחינתי, אני מניחה שגם לילה, יש לזה ערך מאוד גדול. וזה מעניין שכבר ראית משהו. ראית שלפעמים זה כבר היה כדי להשיח את הדעת, ולפעמים זה היה כי זה ממש היה רלוונטי, משהו התעורר והיה מאוד מתאים להביא אותו לכמה רגעים להרהור, כי זה מאוד מאוד משמעותי ורלוונטי למה שקורה, או בכלל, כן, דבר באופן כללי. אז קודם כל זה מעניין ששמת לב, ואז יש כבר בחירה, האם אני הולכת אחרי זה, כי זה סוג של השכה, או לא. כן, בשונה מהאופציה השנייה, שזה די ברור שזה מתאים וזה רלוונטי וזה נכון. הייתי אומרת שלפעמים, אגב, אחת ההנחיות שבשבילי מאוד משמעותיות, זה כשלפעמים כן משהו חסרה חיוניות, והאנרגיה נמוכה. אז אחת ההנחיות של הבודה זה להרהר בדברים שמעוררים חיוניות ואנרגיה ומפתחים עניין. עכשיו, במה נהרהר? מה לדעתכם ומה כדאי להרהר בדמה כמובן? כן, זה לא להרהר עכשיו, כן, אנחנו יכולים להרהר בתוכניות לשיפוץ הבית או משהו לנסיעה הקרובה לחול. אז הוא אומר, כן, זה דרך לפעמים לעורר חיוניות, אני יושבת במשהו קצת כבד, או פתאום נגיד בתרגול הפורמלי, ואז אני רוצה לעלות לעצמי חיוניות, אז אחת הדרכים, יש כל מיני, זה להעביר הרהור שמעורר מוטיבציה, שמעורר השראה, כן? ואם אני מערערת בדמה, אני מערערת בתרגול, מערערת בדרך שאני עושה. אז גם כן חלק מהתרגול, גם, ולפעמים אפשר לשים לב שאם זה קורה יותר מדי וכל פעם זה סוג של הסחת דעת, אז להגיד אוקיי, אז עכשיו ראיתי את זה כמו כל הסחת דעת, ואני חוזרת למה שהייתה התכוונות הראשונית שלי בתוך התרגול הפורמלי. אז יש פה גם וגם וגם.
אני רוצה להוסיף על זה משהו קטן, לא משנה מה תעשי, את לא יכולה להיות לא בסדר. ממש ככה. זה נכון למירה וזה נכון לכולנו. כן? כי הבסדר לא בסדר בא מתוך היצרות של הוויו, מתוך אמונה מוטעת, מתעתוע הסלף. אוקיי? וכשהפריזמה הזאת היא אפילו קצת מתחילה לקבל חורים בבד הזה שהוא מאוד מאוד עבה, אז כל הרעיון הזה של בסדר לא בסדר מתחורר גם הוא יחד איתה. כן? ואנחנו מתחילים להסתכל, כן? הוויו, הנתיב הראשון בדרך, מתחילים להסתכל על עצמנו, על אחרים, על העולם, בעיניים הרבה הרבה יותר ריאליות, הרבה יותר מציאותיות, הרבה יותר אמיתיות, kind eyes, כן? הרבה מעבר לרעיונות המוגבלים שלנו על עצמנו, על אחרים, על העולם, שהרבה פעמים כוללים את הבסדר לא בסדר. מה זה הבסדר? זה להיות באיזשהו סדר. מישהו שיוצא מהסדר, אז הוא לא בסדר. אבל יש פה סדר הרבה יותר גדול. ככה. הזמנה להיות בסדר.
טובים.
זה תלוי. אני יכולה להגיד שלפעמים איזשהו סוג של מחשבה או דימוי או צבע שהוא נעים, לאו דווקא מיטיב. נעשה את ההבחנה בין מיטיב לנעים. נעים יכול לאפשר לנו לרגע, כן, פתאום מופיע איזשהו צבע, איזשהו סוג של, זה גם אגב יכול להיות נעימות כלשהי, רגע אחד להתרווח שנייה בתוך הדבר הזה, כן? ואז משהו אחר יכול להתרחש שם. בשונה מהתנועה שמשהו עולה, ואז אני נשאבת לתוכו. אוקיי? זה יכול להיות הדין. נשאבת זה אומר כן שהתחלתי, ולא רק שראיתי את הצבע והיה רגע וחחשתי את הנעימות והתרווחתי לתוך הנעימות מתוך הדימוי שעלה או מתוך כן איזשהו משהו, שיר זה בעיניי קצת אחרת, בגלל זה אני רגע מניחה את זה בצד, זה קצת שונה מחד התופעה, אבל כשעולה נגיד איזשהו באמת צבעים זה אפילו זה עוד שונה מציפורים, או יש לזה לכל אחד מהדברים האלה יש קצת איכות אחרת, אבל נגיד שיש עולה לי איזשהו פתאום איזשהו צבע, אז אני לא מיד צריכה לחזור לנשימה, כן? כי זו תופעה שעלתה בשער החושים של התודעה. כן? אז לרגע שמתי לב לזה, ואולי חשתי שהוודנה היא נעימה, שמת לב שהיא נעימה, לרגע התרווחתי, וכשהתרווחתי בתוך הדבר הזה, ולא המשכתי לחשוב על זה, ולרצות שזה ימשיך להיות, אז יכול להיות שזה פתאום מתחלף למשהו אחר, נכון? אז להישאב לתוך זה, זה פתאום להמשיך, פתאום לחשוב על זה, ומה זה? מעניין מה זה הגיע? ואני מתחילה, זה להתחיל להיכנס לתוך הדבר. אז זה עוד תופעה שמופיעה, ואפשר להשתמש בה בשביל רגע אחד להתרווח. אוקיי, אז במובן הזה, אני מניחה שכן, זה נכון, זה, אני מצליחה להעביר את עצמי. כשזה משהו ששוב ושוב מושך אותנו, נגיד, וכל פעם זה עולה הדבר הזה, ואת רואה שכל פעם זה יכול להיות כבר בגדר השכה, כי את לא רק רואה את זה ומתרווחת ושמה לב איך זה מלווה, אלא שאת בעצם ממשיכה להישאב לזה, ואז להגיד, אוקיי, הנה חשיבה, ואפשר לחזור לאובייקט, נגיד, שאם את מתרגלת עם אובייקט מסוים. אז יש פה גם וגם. שירים זה קצת משהו אחר. כי שירים, אני חייבת להגיד שאולי לילה תגיד משהו על זה, זה כמעט לא קורה לי. זה לא, אני כבר לא, אין לי חוויה, אז אני, קשה לי, אני אעביר למי שיש לו חוויה שזה, זה, לא יודעת, זה לא כל כך קורה לי עניין השירים. אז אני זוכרת שזה קרה לי בעבר, אז אין לי חוויה טריה לענות על זה. אז אני אתן ללילה להתייחס, אם יש לך משהו להגיד על שיר.
למה את מתכוון בדיוק? מנגינות. לא שירים שאתה עולה לך לכתוב אותם. גם? זה גם. מנגינות שקורות בה, שפשוט פתאום. כן. אני מקווה שהוא טוב. כן. זה, במקרה הזה, זה באמת, זה, כמו שקרן אמרה עכשיו, זה עוד תופעה שעולה, כן. אפשר להתייחס למה שקורה לנו כשאנחנו יושבים למדיטציה, כאל סוג של ניקוי, גם טיהור של התודעה. וכל מיני דברים עולים, כל מיני דברים עולים. מאוד חשוב לזכור, it's not about us. השיר שעולה, הוא פשוט עולה. למה? כי היו הרבה סיבות נעים ונסיבות שלחצו על הפליי שלו, על הפלייליסט הזה. את רובן אף פעם לא נדע. לפעמים כן, מישהו מעורר בי זיכרון שקשור לזה, קשור לזה, שרשרת המחשבות נוכל לעקוב אחריה, ואז זה נדבק בתודעה. ועד כמה שאפשר ככה, בלי להדוף את זה ובלי להיצמד לזה, שוב, אותה עבודה בדיוק כמו זה עולה, לשים לב מה זה מייצר, מה הוודנה כאן, כן? וככה, to hold it lightly, כן? בלי להזדהות, לזהות בלי להזדהות, כן? זה במובן הזה. ברגע שאנחנו אומרים, עולה לי שיר, והוא מעצבן, ולמה זה, וכבר עדיף שיהיה משהו אחר, וואו, איזה שיר מגניב, הייתי רוצה עוד פעם ועוד פעם ופליי ופליי. אז כבר אנחנו פצחנו במערכת יחסים, זוכרים את הנתיב התשיעי, אתמול? לא כל כך מיטיבה. למה? כי שוב, היא לוכדת אותנו בתוך ה-eye making, my making, יחסית לתופעות. ואפשר להסתכל על השיר שעולה, על המוזיקה שעולה, כן? לשים לב לעדיפה, לדחייה או להצמדות, המשכות וכו', דרך הפריזמה של ה-self not self, כן? מה הופך את זה לשלי? מה הופך את זה לבי? כן. זאת שאלה נורא מעניינת. כן. למה אני קורא לזה עכשיו זה שיר שמתנגן אצלי. זה שיר שלי. כן? הבעלות הזאת, כן? מה הופך את זה באמת, באמת לשלי? האם אני שולט בזה? מתי זה מגיע? מתי זה הולך? כמה זמן זה נשאר? האם אני שולט על העוצמות של זה? יש פה כל מיני שאלות מעניינות שמתחילות להבהיר לנו משהו לגבי הטבע של התופעות. כמו כל צליל בחוץ, כן? אפשר לקרוא לו למשל מואזין. אפשר לפתח מולו מערכת יחסים מאוד מסועפת של אהבה, שנאה, משיכה, דחייה, תלוי מי אנחנו, מה ההיסטוריה שלנו. בעצם, כן, מה זה הדבר הזה? כן? צליל שעולה, ביטוי של משהו. איך אפשר להישאר על מקומנו נוכח הדבר הזה, לראות אותו בעיניים אחרות? אפרופו העיניים האחרות, כן, הוויו, שזה הנתיב הראשון בדרך, מסרגדת המהרז' המורה ההודי, שהיה בבומביי, אמר על זה, changing point of view, this is what I call love. שינוי של נקודת המבט, לזאת אני קורא אהבה. ואנחנו כל הזמן מוזמנים לשנות את נקודת המבט שלנו, כלפי עצמנו, כלפי האובייקטים בחוץ, כלפי אנשים אחרים.
מי עוד לא שאלה? יש מישהו שעוד לא בכלל הייתה לה או לא הזדמנות לשאול וככה? זה בדרך כלל הביישנים שלא שואלים אף פעם. אולי ככה אפשר לעשות תנועה אחרת אם יש איזו שאלה ש...
זה אני אחר כל יום.
נכון. או, יופי.
זה מאוד לא מנוסח, אני מאוד ניסיתי להיות פה עכשיו, זה כבר מתמול, וניסיתי להיות פה עכשיו ולא לנסח את זה מהפעם בראש, אז זה יצא עכשיו. אבל זה משהו שעלה בעקבות הטקסט של אתמול, גם הטקסט וגם הסיפור שלך על הטיול, וכל הזמן הייתה לי תחושה שנדרשת הדדיות בשביל שהדבר הזה יקרה. החיים המשותפים האלה בהרמוניה, או טיפול של אוהל, הכנה של התאי בלי דיבור יום אחרי יום, שכל הדברים האלה יקרו ביחד כשחיים עם עוד אנשים, אז נדרשת איזושהי הדדיות. ואז המחשבה הבאה הייתה על הלב הפתוח והעיניים הטובות, והרגשתי מאוד מאוד חזק. יש פעמים שזה קורה, שאני בלב פתוח מול מישהו או מול משהו, או וזה רגע של חיבור ושל אחדות, כן? מה?
במשפט.
כן, סליחה. פשוט לפעמים זה נורא נורא כואב גם להיות בלב פתוח בחיבור. וזה שוטף, וזה רגע שאני מרגישה שאני צריכה לשמור על עצמי, ואז יש קונפליקט.
אוקיי, יופי. תודה. תודה על הבהירות, אני חושבת שזה מאוד ברור, וזאת גם שאלה של הרבה אנשים. אז אני יכולה להתייחס לזה בכמה צורות, אבל אחת מהן זה דווקא להתחלה של הדברים שלך, שיש שם הנחה שאת אומרת, ואת מניחה, צריכה להיות פה הדדיות. כן? ועל זה הייתי שמה סימן שאלה מאוד גדול. כי ברגע שאנחנו שמים תנאים, כן? לא משנה מה זה יהיה, זה בעייתי, כן? זה כבר מייצר דוקה. כי אם אין הדדיות, והרבה פעמים אין הדדיות, אז מה זה עושה לנו בפנים? אז יש ציפייה ויש אכזבה, ואז התרגול מפסיק או עולה ספק. ומה קורה כשאנחנו מבטרות או מבטרים, כן, על הוויו הזה שהדברים צריכים להיות הדדיים? מי אמר? איפה זה כתוב? זה וויו, כן? כל אחת עם עצמה, כל אחד עם עצמו, כן? בעבודה הפרטית שלו. ומה קורה כשאנחנו עושים את הצעד לכיוון החופש? איך זה מתחיל להשפיע, כן? על האחר, על האחרת, כן? אז לצאת גם, כן, זה גם הזמנה לבחון את זה, וגם הזמנה לצאת מהכלא הזה, מהכבלים של תיתן לי אז אני אתן לך. אם נתתי לך, אתה צריך לתת לי. כן? לצאת משם. אנחנו עובדים עם המיינד של עצמנו, עם הלב של עצמנו, בלי להתנות את החופש שלנו בהתנהלות של מישהו אחר. עד כדי כך. כן? חוויה של לב פתוח שווה מקום חשוף ומסוכן, הייתי גם כאן בודקת אותה שוב ושוב ושוב. כי בעצם זאת שאלה שקיימת אצל עוד אנשים, נכון? אני רוצה לראות ככה. אוקיי. בעצם זה שוב יושב על התפיסה של גבולות שמגינים, ששומרים. כן, אם אני אשים גדר מסביב לעצמי, מסביב לחיים שלי, מסביב ללב שלי, זה מה שישמור עליי. ומה באמת שומר עלינו? מתי באמת אנחנו, אי אפשר לפגוע בנו? אולי זה ההפך. אולי כשאין לנו על מה להגן, כן? שלא צריך להגן על שום דבר, כי כל עוד אנחנו מגינים על משהו, אנחנו שם בעמדת חולשה מסוימת. כן? אנחנו סוגרים, אנחנו שומרים, ואז יש שם איזה משהו שמפריד כבר. כן? אני מדברת ברחב של הדברים, ותראו איפה זה אליכם מדבר, וזה פוגש אתכם. ומה קורה כשאין לנו מה להסתיר? כן? ואין פה על מה לשמור, כי הלב הוא בעצם העולם. כן? והעולם הוא הלב שלנו, ואז כל פסיעה שאנחנו פוסעות אל תוך העולם הוא שלנו, במובן הכי עמוק והכי פשוט של הדברים. זה כמו לפסוע אל תוך עצמנו. אז כל פגיעה שקורית בעולם היא נחוות בנו. ומצד שני יש את האיכות הזאת של אקווינימיטי, של המיכל הגדול, שאנחנו לא מטולטלות שמה. אנחנו מרשות לעצמנו לחוות את הכאב, קוראים לזה חמלה. לתת ללב להינגע. בגובה העיניים, לא מתוך רחמים או סוג של דחייה או מלמעלה למטה, כן? אלא הרטט הזה של הלב, כן? שקרוי חמלה, כשהוא פוגש כאב, גם של עצמנו וגם של מישהו אחר. וזה לא מציף, זה פשוט מה שזה. זה פשוט עכשיו, רגע, הדהדתי עם הכאב. כן? ומה קורה כשאנחנו מתחילות להיסגר, להישמר, לברוח מפני זה, החיים מתחילים להיות יותר חלקיים ויותר חלקיים ויותר מוגבלים ויותר, יש המון חומות הגנה מסביב. תסתכלו על מה קורה, את מה, בבתים של העשירים בכל מיני מקומות בעולם, יש כל כך הרבה מצלמות אבטחה וחומות וזה וזה וזה, וכל הזמן תחושת חוסר ביטחון. יש אחת הדרשות שהבודה מדבר על זה, אומר, האישה החכמה, האישה המשוחררת, האדם המשוחרר, הוא מתנהג כמו צבי יער, כן? שהוא הולך בביטחון, רץ בביטחון, עומד בביטחון, שוכב בביטחון. למה? כי הוא מחוץ למלכודת, מחוץ למלכודת של הצייד. הרבה פעמים המלכודת של הצייד זה אנחנו עצמנו, כן? אנחנו כמו לוחדים את עצמנו. אז אני מציעה את זה יותר כתרגול, יותר כהרהור, כהתבוננות. מתי אנחנו נרגיש את עצמנו מאוד בתוך המלכודת הזאת? החוויה של הפגיעות, אגב, של החשיפות הזאת, זה עדיין לא אומר שנלכדנו. זה אומר שיש פה משהו שהוא לא כל כך נוח לנו, אולי לא כל כך נעים לנו, האור קצת יותר רך, קצת יותר חשוף, אבל מה זה מאפשר? כן? יחד עם זה ש חומות ההגנה, האבות נופלות, או לפחות נסדקות, קרני השמש יכולות גם כן, יחד עם להיכנס דרך הסדקים האלה. ואיך אפשר, כן, על מה אפשר לסמוך? על מה בתוכנו אפשר באמת באמת לסמוך? והתשובה של הבודה היא מאוד ברורה כאן. לא על הסלף, כן? זה לא הסלף שיגן עלינו. החומות, האבות האלה שאנחנו מצמיחים, מגדלים סביב הלב שלנו. מה שיגן עלינו זה דווקא הלב הפתוח, איכויות הלב. ככל שהחמלה והחוכמה והאקווינימיטי, האיזון הפנימי, גדלים בנו, והשמחה גדלה בנו, והאהבה גדלה בנו, טוב הלב גדלים בנו, הנדיבות גדלים בנו, כל האיכויות האלה, כן? זה המגן הכי טוב. אין ממה להגן יותר. אנחנו במובן הכי עמוק לא פגיעים. אז אולי כרגע זה נשמע אוטופיה, כן? אבל זה אפשרי. וזה לא רק כשנגיע למקום הזה שהלב יהיה לגמרי לגמרי מלא כולו באיכויות האלה של החוכמה והחמלה, אלא בכל צעד אחד קטן שאנחנו נעשה לקראת הדבר, כבר יש שם איזשהו פרי, כבר איזשהו פרי, על מה אני עכשיו מגינה, איך אני יכולה להיות פה באקוונימיטי, איך אני יכולה להביא חמלה במקום עוינות. תודה על השאלה, היא מאוד רלוונטית. ומעניין לעניין, באותו עניין, יש לנו עוד לימוד, אחד אחרון, שמאוד קשור לזה.